כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם חייזרים חפרו בורות מסתוריים ביבנה? לא, אז מי כן חפר שם בורות לפני בערך 1,000 שנה ומדוע? הסוף לתעלומת הבורות או השקעים המסתוריים ביבנה, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז ואיתי באולפן דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך. ואנחנו נדבר איתך היום על אינסוף. האם אינסוף הוא מספר? מה זה אינסוף? האם יש דבר כזה בטבע? האם זה מספר, או כפי שאמרתי לך לפני השידור, שהמורה שלי הייתה נוהגת לתקן אותנו, שאין דבר כזה אינסוף, יש שאיפה לאינסוף. האם היא צדקה? האם היא אכלה את הראש? נדבר גם על המלון של הילברט, דוגמה שבדרך כלל מופיעה בהקשרים האלה של אינסוף. ונעסוק בעוד עניינים, האם נמצאה תרופה לחלק ממקרי סרטן המוח? 17 מגידולי המוח הם גידולים סרטניים בתאי הגליה. גליה מלשון גלו, דבק. יש לנו במוח תאים שמדביקים את הנוירונים שבמוח. עד כה לא היה ניתן לטפל בסרטן בתאי הגליה. אבל שימו לב, חוקרים מהאוניברסיטה העברית יתרו גן שאחראי לייצור שני חלבונים, אחד שמחולל את הסרטן, זאת אומרת החלבון הרע, והחלבון השני מעכב את הסרטן, הוא החלבון הטוב, והם פיתחו מולקולה שפוגעת בייצור של החלבון המסרטן הרע, ומעלה את הרמות של החלבון הטוב. מיד אנחנו נדבר על העניין הזה, שהפך לתרופה, שאושרה כפטנט ונמצאת ממש בימים אלה בתהליכי מסחור, וגם הבחירות המוניציפליות מאחורינו, אבל מסתבר שלבחירות יש מחיר סביבתי שאי אפשר להתעלם ממנו. זבל פרסומים מיד הפרטים, וגם האם יערות הגשם בברזיל בסכנה. לפני שבוע, נשיא חדש נבחר בברזיל, ז'איר בולסונארו, הוא יחל לכהן בתחילת שנת 2019. פעילי איכות סביבה רבים כבר חוששים שהמדיניות שלו, כפי שהוא הכריז, תוביל לפגיעה ביערות הגשם לבירו. כך נהוג לומר, היערות שם, וזה כדי לשפר את המצב הכלכלי של המדינה. אנחנו מיד נדבר על זה. וגם, האם ריח הגשם שהרחנו למשל הבוקר הוא ריח של ניקיון ורעננות או ההפך? וגם, בשורות מאזור הטכניון, פרופסור אלון חן הוא הנשיא הנבחר הבא של מכון ויצמן. פרופסור חן הוא חוקר מוח, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה והטכניון. המחקרים שלו עוסקים בתהליכים ביולוגיים שקשורים למצבי חרדה וללחץ נפשי, ואיך המצבים האלה מתבטאים בפיזיולוגיה שלנו. הוא ייכנס לתפקיד בערך בעוד כשנה. בהצלחה. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה גם לשרון לרנר שאיתנו. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודי. הוא נמצא אצלכם בטלפון, בחנות האפליקציות. אתם נכנסים לשורת החיפוש שם, מורידים את כאן עוד, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. והנה, עברנו לאינסוף. זו המוסיקה הכי קרובה לאינסוף שאני מכיר.
היא לא מסתיימת.
לצערי כן, אבל יפה. היא לא מספיק ארוכה.
לא מספיק ארוכה.
מה זה, דוקטור יוסי אלרן? האם אינסוף זה משהו שקיים בטבע? או שזו ספקולציה של מתמטיקאים שרוצים שוב לבנות על גבי הציבור התמים וילות, להרוויח כסף רב?
בוקר טוב, דודו, זה מעניין, הזכרת את המורה שלך שאמרה שזו שאיפה לאינסוף. ובכן, זה היה הוויכוח הגדול בין שני מתמטיקאים בתחילת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, קרוניקר מצד אחד וקנטור, גיאורג קנטור מצד שני.
על מה הוויכוח?
האם אינסוף, כן. בדיוק על זה, האם אינסוף, כן. זה דבר באמת שאפשר להתייחס אליו במתמטיקה כמספר, או שזה רק איזה שאיפה, איזה רעיון?
אז המורה שלי בעצם הייתה מורה פוליטית, בלי שהיא נקטה עמדה פוליטית.
פילוסופית הייתי אומר.
פילוסופית זה פוליטית.
כן.
רגע, אז מה אתה אומר? כן. יש הכרעה בעניין?
אז היום הגישה של קנטור ניצחה, שאינסוף באמת קודם כל צריך להבין שאינסוף זה רעיון, וגם אם הוא מספר, הוא סוג אחר של מספר שאנחנו לא מכירים אותו. תכף...
זאת אומרת שמה? זה אומר שאי אפשר לעשות...
התשובה היא שהנושא מורכב.
אבל רגע, אמרת פה איזה משהו שאולי נפרוט אותו לעניין אופרטיבי, למשהו אופרטיבי. האם זה אומר שהוא מספר... אם אינסוף הוא מספר קצת שונה, זה אומר שאין דבר כזה אינסוף חלקי 2 או אינסוף פלוס 1?
אז אפשר להתייחס לאינסוף גם כמספר, ואפשר להתייחס לאינסוף כגודל. אנחנו נדבר על זה כגודל של קבוצה, זה בעצם מה שקנטור הציע, והיה מאוד לא מקובל בזמנו, ואפשר להתייחס אליו גם כשאיפה. זאת אומרת, לאינסוף יש מספר תפקידים במתמטיקה, גם אם מתייחסים אליו כמספר, הוא לא מספר רגיל. המתמטיקה של אינסוף כמספר, הוא שונה לגמרי. למשל, כמה זה אינסוף ועוד אחד.
כן, כמה זה אינסוף ועוד אחת, באמת?
זה עדיין אינסוף, נכון? אז הכללים...
אז מה עשינו בזה?
הכללים האריתמטיים הרגילים, הכללים האריתמטיים הרגילים, הם משתנים כשמדברים על אינסוף.
אז אני עולה לי בראש שאלה נוספת, האם יש אינסוף אחד, האם יש אינסוף אחד שהוא שונה מאינסוף אחר, או שבהכרח אינסוף פחות אינסוף שווה אפס?
לגמרי. קודם כל, יש דברים שהם לא מוגדרים. אינסוף פחות אינסוף, למשל, זה אחד הדברים שהוא לא מוגדר, בעצם בדומה לחלוקה באפס. אבל בהחלט יש גם סוגים שונים של אינסוף, וזה במיוחד, אולי אחד הדברים הכי גדולים שקנטור גילה למעשה,
כן.
שיש עוצמות שונות של אינסוף, כך אנחנו קוראים לזה. למעשה, הרעיון של קנטור, כשהוא הסתכל על אינסוף, זה שזה בעצם, שיש לך קבוצה אינסופית של איברים. זאת אומרת, הוא התייחס לזה דרך תורת הקבוצות. זאת אומרת שיש לך, יש הרי קבוצה, יש במתמטיקה תחום שלם שנקרא תורת הקבוצות. מה זה תורת הקבוצות? קבוצה, זה, אתה יודע, יכול להיות קבוצה של נעל, כדורגל ומיקרוגל. זה קבוצה עם שלושה איברים, לכל פריט בקבוצה.
נעל, פסיק, כדורגל, פסיק, מיקרוגל. כן,
כן. זה קבוצה של שלושה איברים. כל דבר שבקבוצה יכול להיות, קוראים לו איבר.
קבוצה של איברים שהם לא בהכרח קשורים.
שהם לא בהכרח קשורים, נכון, נכון. עכשיו יכול להיות קבוצה, יש קבוצה של מספרים, אז אתה יכול קבוצה של מספרים, קבוצה סופית, קבוצה של מספר מסוים.
אז ההתייחסות לאינסוף היא כקבוצה?
בדיוק.
כי קבוצה של אינספור גורמים?
לא שהיא קבוצה, שהיא עוצמה של קבוצה, שהיא גודל של קבוצה. אז דיברנו על קבוצות סופיות, למשל הקבוצה של המספרים 5, 11.5, 999 ומינוס 17, זה קבוצה של מספרים, ארבעה מספרים, נכון?
כן.
יכול להיות אלה מספרים סופיים, שיש להם מספר איברים מוגדר. אבל אפשר לחשוב על קבוצות אינסופיות, קבוצות שמספר האיברים שבהם הוא אינסופי. למשל,
כן.
קבוצת המספרים השלמים. 2, 3, 4, 5, ממשיך עד אינסוף, נכון?
כן.
יפה. אז כן.
יש דבר כזה בטבע, או שגם הקבוצה שתיארת עכשיו זה משהו שהוא רעיון?
כן.
ברמת המספרים כן, ודאי שיש.
האם יש אינסוף בטבע? זה גם שאלה, זאת גם שאלה מאוד מאוד
פילוסופית,
מעניינת, זאת. פילוסופית, כן. והתשובה לא ברורה. האם הזמן הוא אינסופי? האם המרחק הוא אינסופי? זאת אומרת, האם היקום הוא אינסופי? זה תלוי בתיאוריה.
אנחנו יודעים שלא, שיש לו גודל ליקום.
יש לו גודל, אבל אנחנו יודעים שהוא גם מתפשט.
נכון.
האם הוא ימשיך להתפשט?
אבל עדיין זה לא אומר שהוא אינסופי. זאת אומרת, יש לו גודל שהולך וגדל.
שהולך וגדל. האם הוא יגדל עד אינסוף? או אני אתן לך...
שווה לך כל.
אני אתן לך שאלה, דוגמה עוד יותר מטורללת. כמה מספרים יש בין 0 ל-1?
שברים? אתה מתכוון לשברים?
כן, כן. זאת אומרת, יש חצי, שליש, רבע, נכון?
אני משער שגם סוג של אינסוף.
לא רק שזה סוג של אינסוף, מסתבר שהקבוצה הזאת של המספרים בין 0 ל-1, למשל...
זאת אומרת, כמה שברים יש, כן?
כן. הוא אינסוף יותר גדול מאשר אינסוף המספרים השלמים.
למה?
או, זה הוכיח קנטור. זה הוכיח קנטור קשה...
תשיגו לנו את קנטור.
זה קשה טיפה להסביר, יש לו הוכחה.
אתה אומר שיש יותר שברים בין 0 ל-1 מאשר מספרים שלמים.
מספרים שלמים. כן.
די, כן. למה? כן. מעניין.
אז באמת יש עוצמות שונות של קבוצות אינסופיות. בשברים בעצם אתה כולל בעצם, את, אתה יכול לכלול, מספר, אתה כולל מה שנקרא מספרים ממשיים.
אוקיי.
Okay. שזה כל המספרים ש... כולל את המספרים שאתה יכול לכתוב כשבר, חצי, שליש, כשבר של מונה ומכנה, אבל גם מספרים אחרים, כמו למשל פאי, או שורש 2, שמספרים שאתה לא יכול לרשום אותם כשבר. אין, אתה לא יכול לרשום פאי, למשל, כמשהו חלקי משהו. אתה לא יכול לרשום את זה כשבר.
פעם לימדו אותנו שזה 22 חלקי שבע, אבל זה לא מדויק.
זה קירוב, זה לא מדויק.
זה היה רק בשואף שאני למדתי. הייתה שמועה כזו.
כן, למעשה יש אין סוף ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
אה, זו הטענה. טוב, אולי נעצור בנקודה הזו ונמשיך את הרעיון הזה, ואתה חייב לנו כן הסבר למה מספר השברים בין 0 ל-1 גדול יותר ממספר המספרים הכללי, הרגילים.
השלמים, כן.
בדיוק.
כן.
נשמע, שלום לכם שלושה שיודעים. האם נמצאה תרופה לחלק ממקרי סרטן המוח? הכוונה היא לגידולים סרטניים בתאי הגליה, מלשון גלו דבק. יש לנו במוח תאים שמדביקים את הנוירונים שבמוח, ועד כה לא היה טיפול לסרטן תאי הגליה. מדובר אגב ב-17% מכל גידולי המוח. אבל שימו לב, חוקרים מהאוניברסיטה העברית יתרו גן שאחראי לייצור שני חלבונים, אחד שמחולל את הסרטן או שמעודד אותו, אם אני אדייק, והחלבון השני הוא חלבון שמעכב אותו, והם פיתחו מולקולה שפוגעת בחלבון המסרטן ומעלה את הרמות של החלבון המעכב. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת Nucleic Acid Research, והתרופה אושרה כפטנט ונמצאת בתהליכי מסחור. אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור רותם קרני מהמכון למחקר רפואי בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו כמובן לאחרונה שומעים יותר ויותר על חלבונים שבעצם פועלים נגדנו בגוף.
כן.
זו מין, מה, גילו את זה רק לאחרונה שיש חלבונים שממש מקודדים, כנראה שהמתכון ליצירת החלבונים הרעים האלה גם הוא תולדה של ה-DNA שלנו.
נכון מאוד, בעצם יש לנו הרבה מאוד, אז קודם כל אולי אני אסביר ממש ב-30 שניות על התהליך הזה שבו אמרת שאנחנו יכולים ליצור שני חלבונים לגמרי שונים.
כן, כן, לגמרי. גן. אני הסברתי, על פי מה שאני הבנתי, אתה כמובן, אנחנו נשמח שתסביר לנו מהי המחלה, ומה אולי הפתרון.
כן, אז מאוד יפה. בעצם הגוף שלנו, כמו שאמרת, כל התאים שלנו מורכבים הרבה מאוד חלבונים, ובשביל לייצר אותם, אנחנו צריכים להפוך את המידע שיש לנו בגנום, בתוך ה-DNA, להפוך אותם לאותם חלבונים. והתהליך הזה נקרא ביטוי גנים, תהליך של ביטוי גנים. אבל אנחנו יכולים בעצם ליצור לפעמים חלבונים שונים מאותה אינפורמציה. ואני אסביר לך איך זה יכול לקרות, למשל שמכינים סרט או תוכנית טלוויזיה או תוכנית רדיו, לפעמים אתם גוזרים החוצה חלק מהברבורים או מהדברים הלא חשובים שהמרצה אומר.
ממש עריכה.
עריכה.
כן.
ובעצם התהליך הזה קורה בכל גן שאנחנו יוצרים, כמעט בכל הגנים בגוף. והתהליך הזה, כמו הרבה תהליכים, משתבש בסרטן, ובעצם לפעמים אנחנו משאירים סצנות או קטעים, או מוציאים סצנות או קטעים, בעצם חתיכות מתוך החלבון, וככה בעצם אנחנו יוצרים מאותו גן חלבון עם קטעים שיש בתוכו אזורים שונים, והוא יכול להיות עם פונקציה לגמרי שונה. ברור שכמו שאמרת, אנחנו לא סתם מייצרים חלבונים במרכאות רעים, כי לפעמים שימוש.
רגע, לא, פספסנו את המשפט האחרון והוא חשוב, כי יש הפרעות בקו, אבל מדוע באמת הגוף מייצר, אם אפשר לשאול את השאלה הזו, חלבון רע?
אז לפעמים יש לנו צורך גם במה שאנחנו חושבים שהוא חלבון רע. למשל, במצבי עקה מסוימים, במצבים שאנחנו רוצים לשנות את ההתנהגות של התא, שבדרך כלל הוא לא צריך להיות שם, הוא לא, בתפקוד הנורמלי לא צריך אותו.
אבל אתה אומר שכן יש לו איזשהו צורך בגוף.
כן, הוא נוצר באיזשהם רמות לפעמים מאוד מאוד נמוכות בגוף. אני עדיין אתכם,
כן, כן, אנחנו כן, שומעים, שומעים אותך. יש הפרעות פה ושם, אבל אנחנו, הנושא חשוב מדי, אנחנו ננסה להשלים את הפערים, כן.
כן, אז לפעמים יש רמות נמוכות, שבדרך כלל יש אותן רמות נמוכות של אותו חלבון, במרכאות מזיק, כמו שאתה אמרת, אבל התאים הסרטניים, כמובן, כמו הרבה דברים, יש להם סלקציה, והם מנצלים כל דבר שהם יכולים לטובתם, לטובת הגידול של עצמם, ואם חלבון כזה במרכאות מזיק תורם לגידול הסרטני, אז יש סלקציה מאוד חזקה, יש דחיפה של התא לשנות את התהליך הזה של העריכה, ככה שבעצם הוא ייצר את החלבון שאנחנו חושבים שהוא מזיק, אבל הוא, לתא הסרטני הוא עוזר. וזה בדיוק מה שקורה באותו חלבון שאנחנו מדברים עליו עכשיו. התהליך הזה מוסט בעצם בתאים הסרטניים לייצר את הצורה הלא טובה של החלבון, או הצורה שתורמת לסרטן. בתהליך הזה של העריכה, העריכה הזאת קורית במולקולות ה-RNA, שאותם בעצם מתרגמים לחלבון.
כן.
ואנחנו בעצם פיתחנו מולקולות שמסיטות את התהליך הזה בחזרה לצורה הפחות מזיקה, הלא מזיקה של אותו אנזים, של אותו חלבון. למולקולות האלה קוראים מולקולות אנטיסנס RNA, כי הן מורכבות מנוקלאוטידים של RNA, והן בעצם פוגעות בתהליך של העריכה של ה-RNA, מזיזות אותו חזרה לכיוון שמייצר יותר את הצורה הטובה.
וואו.
אז בעצם אנחנו מתערבים, אנחנו יודעים בעצם מה התא הסרטני עושה או צריך בשביל לייצר את הצורה הרעה, ואנחנו בעצם פיתחנו מולקולה שממש מתערבת בתהליך הזה, מחזרת לכיוון השני.
עכשיו, זה נשמע פתרון שהוא לא רק של המקרה הספציפי הזה, יש הרבה מחלות, חלק מהמחלות האוטואימוניות, שיש איזשהו חלבון חסר או חלבון עודף וכולי, אז אולי זה פתרון הרבה יותר רחב?
אני רק רוצה לציין שבדיוק אותו סוג של מולקולה שנקראת אנטיסנס RNA,
כן.
הושרה לא מזמן לטיפול במחלות שרירים מאוד מאוד חמורה, שנקראת ספיינל מסקולר אטרופי, היה על זה הרבה מאוד דיבורים בארץ, בגלל שהתרופה הזאת נכנסה לסל התרופות, כי היא תרופה מדהימה שהופכת ילדים משותקים לילדים שיכולים לנוע ולזוז. התרופה נקראת ספינרזה.
רגע, פספסנו את המילה האחרונה בבקשה.
התרופה הזאת נקראת ספינרזה.
כן.
ושמעו עליה הרבה בחדשות, כי היה הרבה ויכוח, התרופה מאוד יקרה, והיה ויכוח האם להכניס אותה לסל הבריאות. והיא עושה את אותו תהליך, את אותו דבר בדיוק, היא מתארת בתהליך שנקרא שחבור RNA או RNA splicing, שהסברתי לכם אותו תהליך עריכה, ושם במחלה הגנטית הזאת יש בעיה שמוציאים החוצה חתיכה בגלל איזושהי מוטציה, ואותה מולקולה מחזירה את מתקנת את התהליך הזה, וגם הופכת אותו למצב שהתאים יכניסו את אותה חתיכה חסרה.
זאת אומרת, שוב, נסביר אולי למאזינים ולמאזינות, במקום ליטול תרופה חיצונית שהיא למשל חלבון, אני למשל נוטל איזשהו חלבון מדי יום שאמור לתקן אצלי איזשהו פגם במערכת החיסון, אתם פשוט יצרתם את התיקון עצמו בגוף שמייצר כבר את החלבון, לא צריך תרופה חיצונית.
נכון, התרופה החיצונית היא תרופה שבעצם מתערבת בתהליך של הייצור כן, של אותו חלבון.
וואו, זה מטורף.
והגוף עצמו מייצר עכשיו בצורה נכונה את החלבון. זה בעצם מתקן לו את הטעות. אז הראו שזה אפשר להשתמש בזה בעצם לריפוי מחלות גנטיות, וזו תרופה שכבר אושרה, ואנחנו בעצם בין הפעמים הראשונות שאנחנו מראים שאפשר גם בסרטן להשתמש באותו סוג של תיקון, ובעצם לשנות את להסיט את האיזון הזה בין צורה לא טובה או פגומה או צורה שמזיקה לנו את הסרטן לבין צורה נורמלית.
וואו,
זה אגב, ברור שיש לזה, ברור שאפשר לעשות את זה לעוד הרבה מאוד
כן, זה נשמע,
מקרים.
זה נשמע משהו שהוא ברמת הפריצת דרך, זו תפיסה אחרת להסתכל על תרופות או על פתרון למחלות.
נכון מאוד, וכמובן שיש לנו עוד הרבה בעיות דרך עד שזה יגיע להיות תרופה שאפשר להשתמש בה בבני אדם. אחת הבעיות של המולקולות האלה שקשה יחסית להחדיר אותם לרקמות השונות של הגוף. לכן התחלנו והתמקדנו בגליובלסטומה, שאנחנו חושבים שנוכל להחדיר את זה ישירות, או לנוזל חוט השדרה או למוח, בעצם באיזשהו סוג של טיפול מקומי, כי עדיין אנחנו עובדים, ושוב הרבה מאוד קבוצות, גם אנחנו עובדים על הפיתוח של מה שאנחנו קוראים delivery, או הדרך להביא את התרופה הזאת, להצליח להכניס אותה בצורה יעילה לתאים של הגוף. היא מולקולה יותר גדולה מהמולקולות הרגילות שאנחנו לוקחים בתור תרופות.
מה שבאמת מעלה את השאלה, כשאתה מדבר על עריכה מחדש של הגנים, איפה הם נמצאים? איפה התאים שאתם פועלים עליהם נמצאים?
אז במקרה של גליובלסטומה, סרטן המוח, זה סרטן יחסית מיוחד, בגלל שהוא קורה בתוך המוח, והוא נשאר גם במוח. זאת אומרת, הסרטן הזה לא שולח גרורות למקומות רחוקים אחרים בגוף, ולכן צריך להתמודד איתו בתוך המוח. כמובן שסרטן מאוד מאוד אלים, ומאוד מאוד קשה להתמודד איתו, ואין היום בעצם תרופה יעילה לסרטן הזה, ולכן יש לנו בעצם רצון מאוד מאוד גדול למצוא פתרון לסוג הזה של הסרטן, אבל בגלל שהוא מקומי, זה נותן לנו גם איזשהו יתרון, שאם נצליח להחדיר את המולקולה לתאים הסרטניים, וכמובן עם כמה שפחות תופעות לוואי בתאים הנורמליים, אנחנו מקווים שנצליח לעשות את זה, וזה מה שהצלחנו כבר לעשות בעכברים, ואנחנו, כמו שאמרתי, בתהליך של לנסות לשפר את ההכנסה של המולקולה הזאת לתאים, ואז כמו שאומרים, אם ירצה השם, או בתקווה, נצליח להגיע גם לניסויים בבני אדם.
וואו, טוב, זה מדהים, ואני מקווה שהמאזינים והמאזינות מבינים את, לפחות את גודל האירוע מבחינת השינוי בתפיסה, אבל זה ודאי מרתק ומדהים. אני מודה לך, פרופ' רותם קרני, מהמכון למחקר רפואי, בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
נחזור שוב על המידע, הכוונה היא באמת לשינוי בתפיסה, בתפיסה בדרך שבה מטפלים במקרה הזה בסרטן המוח, והכוונה היא לשינוי בגנים שלנו, שהתולדה של השינוי הזה היא יצירת חלבון טוב והפחתה של החלבון הרע במקרה של הסרטן. העתיד כבר כאן, ואוטוטו זה כבר מרפא אנשים. מדהים, וואו, מדהים. באמת מדהים. טוב, נחזור לדבר על אינסוף. דוקטור יוסי אלרן, יש פה הרבה תלונות ממאזינים, שאתה בעצם המצאת את הנושא הזה כדי להתאשר על חשבון הציבור.
לגמרי, לגמרי.
זהו.
אנחנו הזכרנו שבאמת ההגדרה של אינסוף, זו הגדרה, נקרא לזה, חמקמקה. אפשר להתייחס לאינסוף כשאיפה, כגבול, כפי ש... ולא יותר מזה, זאת אומרת שאין לו באמת תפקיד אמיתי מעבר לזה במתמטיקה, כפי שחשב המתמטיקאי הפילוסוף חרוניקר, שאולי נספר עליו אחר כך, יש לו סיפור מעניין. לעומתו, קנטור התייחס לאינסוף כגודל, מה שאנחנו קוראים כעוצמה, כגודל של קבוצה. גם אם אנחנו מתייחסים אליו בצורה הזאת, הוא לא מספר שמתנהג כמספר רגיל.
אז שוב,
הזכרנו את העובדה שאין סוף ועוד אחד למשל שווה אין סוף.
זהו,
או אין סוף כפול שתיים שווה אין סוף.
אם במתמטיקה אני מקבל אין סוף, זה הרי מין שמונה שוכב כזה.
נכון, כן. נכון.
אז,
הסימון הזה אגב מיוחס למתמטיקה אחר בשם ג'ון ווליס מהמאה ה-17.
איש קריאייטיב, כן. של סימנים.
לגמרי.
ממש, כל הכבוד. אבל יש, הרי אני למדתי ענף במתמטיקה, סתם לא כיר, 5 יחידות מתמטיקה, וכן דיברו איתנו על חשבון אינסופי, או אינפיניטיסימלי, מה שנקרא.
נכון, נכון.
שלא קליט. אז יש תרגיל כזה, אינסוף פלוס אחת שווה, ואני צריך לכתוב אינסוף?
אז כן, עקרונית אפשר להתייחס לאינסוף גם ככה, אבל מה שיכול להסביר את זה בצורה הכי... תראה, אינסוף מלא בפרדוקסים.
אז אני שואל אותך שוב, שאלה נוספת. האם אחת לחלק לאינסוף שווה אפס? אולי זו השאלה שהייתי. עכשיו אני נזכר. היו לי מורים טובים למתמטיקה.
כן, אנחנו נדבר על זה טיפה יותר מאוחר. אני דווקא רוצה, ברשותך, אספר לך סיפור.
בבקשה.
על היחס בין אינסוף לאפס, גם כן, זה סיפור שאני רוצה לספר, נגיע לאינפי, אבל אני רוצה לספר לך...
איזה סגנון הסיפור כדי שנמצא את האנדר המוסיקלי המתאים, הנה, שרון לרנר.
מלון, מלון.
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 אם יש לך משהו של מלון...
המלון של פולטי אולי או משהו.
אולי מישהו מטפל, מלון של פולטי. בסדר. זה כל בו, אוקיי, טוב, אוקיי. נמצא משהו עם מלון.
אבל כן, המלון של הילברט. בעצם, קנטור שהמציא את המושג של אינסוף, שהגדיר את המושג של אינסוף בהקשר של תורת הקבוצות, היה די לא התקבל. למעשה הוא סיים את חייו בבית משוגעים, לצערנו.
הנה, אנחנו נכנסים ללובי של המלון.
כן, אנחנו נכנסים ללובי של המלון, ודייוויד הילברט הוא זה שבעצם לקח את הרעיונות של קנטור וגילה את הגאונות שלהם. והוא עשה את זה באמצעות סיפור.
אז המלון של פולטי, נכון!
כן, יפה.
וואו, כל הכבוד. זה נשמע לא רע, בואו, מתאים.
באמצעות הסיפור של...
אז מה זה אותו מלון?
המלון של הילברט.
כן.
בית מלון. בית מלון עם אינסוף חדרים.
זאת אומרת, זה דיון תיאורטי, זה סיפור תיאורטי?
זה סיפור, סיפור שבא להמחיש את המוזרות של אינסוף.
אוקיי, אז יש לו בית מלון...
אינסוף חדרים מלאים לגמרי.
מלאים?
מלאים לגמרי.
אוקיי. באילת?
איפה שאתה רוצה.
איפה שאני רוצה.
בא אורח.
אורח.
מה אומרים לו בקבלה?
המלון מלא, אמרת שכל החדרים מלאים.
לא, אבל זה מלון אינסופי.
אבל כולם מלאים.
כן, אבל יש פטנט.
מה?
אומר... פקיד הקבלה במלון אומר, תשמע, נבקש מכל האורחים, כל מי שמשתכן עכשיו במלון, לעבור לחדר אחד עם מספר חדר אחד יותר גדול. זאת אומרת, האורח בחדר מספר אחד יעבור לשתיים, שתיים לשלוש, שלוש לארבע, וכו' וכו' וכו'. וכך נוצר מקום לאורח החדש.
החדר הראשון התפנה כך.
לגמרי. ואז האורח יכול להיכנס.
נכון.
מה קרה אחר כך? באוטובוס עם... אין סוף אורחים.
אז מבקשים מהאנשים לזוז אין סוף חדרים?
אז בעיה, מה עושים? איך נעשה את זה? אז יפה, אז עכשיו
הוא
מבקש...
זה הבעיה עם הישראלים, שהם מגזימים.
תמיד,
אחד אחד, תמיד. כן, אוקיי.
אז בא אוטובוס עם אין סוף אורחים, הוא מבקש, פקיד המלון מבקש מכל אורח לעבור למספר חדר שהוא פי שתיים מהמספר שלו.
יפה.
אז האחד... עובר למספר 2,
האורח
ב-2 ל-4, 4 ל-6 וכו', שזה ממחיש את העובדה שאין 2 כפול אינסוף שווה אינסוף, נכון? זאת אומרת שזה אותו עוצמה, אותו גודל של אינסוף יש למספרים הזוגיים ולכל המספרים השלמים, שזה נשמע פרדוקסלי.
נכון, זה פרדוקס.
כן, אבל ככה נוצר מקום באמת לאינסוף האורחים שלנו שנכנסים, כן?
אז מה המטרה באמת של הסיפור הזה מלבד להוכיח שבית מלון כזה צריך חתיכת בופה להכיל את כולם?
רגע.
אוקיי.
עכשיו מגיעים למלון, אין סוף אוטובוסים, כל אחד יש בו אין סוף אורחים.
אתה מגזים! די, אוקיי.
איך, כן? עכשיו, איך ישכנו את האין סוף? לכאורה, זה דבר שזה אין סוף בגודל, זה נשמע שזה אין סוף בגודל יותר גדול מהאין סוף הרגיל.
נכון.
אבל גם זה לא נכון, כי יש פטנט. בעל המלון מבקש מכל מי שנמצא בחדרים האי-זוגיים, סליחה, הזוגיים, כל אחד שוב לעבור לפי שתיים ממנו.
כן.
אבל עכשיו כדי לשכן כל אוטובוס אינסופי, כל אוטובוס, אז הוא מבקש מהאוטובוס הראשון עם האינסוף האורחים להיכנס לכל החזקות של המספר 3. אז 3... 3 בריבוע זה 9,
נכון.
3 בשלישית זה 27, 3 ברביעית זה 81, אז החדרים האלה הם ממלאים, אז מכיוון שיש אין סוף חזקות של המספר 3, אז זה מספיק לאוטובוס אחד.
אוקיי.
וזה רק חלק מאין סוף המספרים האיזוגיים שיש, נכון? כי זה רק החזקות של 3 במספרים האיזוגיים שהתפנו בגלל שקודם כל אחד עבר למספרים הזוגיים, נכון? האוטובוס השני הולך לחזקות של 5. האוטובוס השלישי הולך לחזקות של 7. וכן הלאה. כל אחד הולך לחזקות של מספר ראשוני. וזה מבטיח שאף פעם שניים לא יתפסו.
אבל היום המלון הזה, אחרי כל החזקות, הוא גדול יותר ממה שהיה.
לא.
גם לא.
זה הפרדוקס של אינסוף.
כל
העוצמות של האינסוף,
כל האינסוף,
כולם באותו גודל, למרות שבתיאוריה שלנו זה נראה כאילו יש יותר אינסוף מספרים שלמים מאשר אינסוף מספרים זוגים, אבל בגלל האינסופיות שלו, אז זה הדבר. אז השאלה הגדולה היא, וכל האינסופים האלה הם כולם אותו דבר, זה מה שרצה הילברט בעצם להראות בסיפור הזה ולהמחיש את המוזרות הזאת. ולאינסוף הזה יש סימן, אוקיי? לעוצמה הזאת, לגודל הזאת
כן.
של, של, של זה, בחרו פה את הסימן העברי, א', א' אפס למעשה. א' אפס במתמטיקה, בכל העולם.
מעניין.
האות הראשונה שלנו, יש לה מקום של כבוד, זה מסמן את הגודל הזה של האינסוף.
וואו.
ולשאלתך בפעם הקודמת, ולמרות זאת, האם יש אינסוף שהוא בגודל אחר מאותו כן. גודל אינסוף? עוצמה אחרת, האם יש? והתשובה היא שכן, וזה מה שהזכרתי קודם, המספרים הממשיים, שיש להם גודל של אינסוף, שנקרא א' אחד. זו העוצמה, ככל הנראה, הבאה, יש... עוצמת המספרים הממשיים.
עוצמה, אוקיי.
עוצמה, אנחנו משתמשים במילה עוצמה כדי...
רגע לפני שנשמע שיר, כדי שהמאזינים והמאזינות לא יכעסו עלינו, כי הרי אנחנו מדברים גבוהה גבוהה על אינסוף. יש איזשהו ענף פיזיקה, כימיה, שמצריך את השימוש באינסוף? יש לזה השלכות פרקטיות?
בטח, אתה בעצמך הזכרת קודם כל חשבון אינפיניטסימלי.
כן, אבל גם, שוב, זה חשבון שמשמש למה, יש ענף בחשמל שאפשר להשתמש, אני מנסה להבין אם יש השלכה פרקטית לדבר הזה, או שבאמת מדובר בדיון תיאורטי של אנשים שהם חכמים ואוהבים להתפלפל, אבל...
טוב, יש שתי תשובות לשאלה שלך. התשובה הראשונה היא שבהחלט משתמשים באינסוף בכל מקום, באלקטרוניקה, בכל מיני, כן, כל מיני פעולות מתמטיות, כל מיני טרנספורמים שלולי אינסוף לא היה אפשר לעשות אותם, טרנספור פוריה, טרנספור פלפלה, יש אינסוף שימושים לזה, במיוחד בחשבון, אבל לא רק אינפיניטסימלי, גם בקבוצות, תורת הקבוצות.
אבל בטבע, אבל בחיים.
שזה בסופו של דבר, כן, זה בא לי כן. ביטוי בחיים, ודאי. אבל זו התשובה שאני פחות אוהב. התשובה שאני יותר אוהב, זה שבכלל מתמטיקה, זה, יש ערך ללימוד עצמו. זאת אומרת, יש ערך בלחקור, וגם פילוסופיה אגב, ולהתפלסף, ההשפעות הן הרבה פעמים השפעות עקיפות ומביאות לידי תגליות.
זאת אומרת שבעצם הדבר עצמו הוא יש לו ערך אינטרינזי, לא חייבים לגמרי. שתהיה לו השלכה פרקטית.
כן, אני אבל... לא אוהב את השאלה אם למה עושים את זה לשם
לא, לא, מה. או, כי, אוקיי, כי... תראה, זו טענה שהיא לגיטימית, אבל קצת מתנסית, לא? כאילו, בוא נתפלפל לשם ההתפלפלות. אתה צודק שבסופו של דבר אגב עשויים למצוא השלכות פרקטיות שזה כפי שקרה כבר במתמטיקה, נכון?
נכון.
היו ענפים שנחשבו לתיאורטים לגמרי, ופתאום מצאו שהם מתאימים ל... פתאום אני... מחשבים...
אני
חשמל.
אני חייב לתקן אותך, אני לא חושב, אני ממש לא חושב שזה מתנסה, ולו בגלל שאני חושב שכל אחד...
גם מה שאתה אומר לי עכשיו הוא מתנסה.
אתה רואה?
אוקיי, למה? כן.
לא, כי החשיבה האנושית זה לא מוגבל לאקדמיה, לזה. אני אספר לך את הסיפור של כרוניקר, שבכלל לא היה באוניברסיטה, הזכרנו את כרוניקר שדווקא התנגד לאינסוף, לרעיון של הקונספט של אינסוף, הוא בכלל היה איש עסקים, ואת המתמטיקה, את רוב המתמטיקה שלו, הוא עשה על הצד, וכל אחד יכול, זה כתחביב, והדבר הזה מאשיר את העולם הפנימי של כל אחד.
לא, לא, ודאי, ודאי, אני כמובן צחקתי. אני צחקתי. אגב, גם די-ג'יי מקלר שלנו, גם הוא איש עסקים, אבל התחביב שלו הוא אינסוף.
יפה. כרוניקר נהיה פרופסור מן המניין רק 8 שנים לפני מותו.
שלום לכם, 3 שיודעים בכאן תרבות. שימו לב. הסוף לתעלומת הבורות או השקעים המסתוריים ביבנה, לא מדובר במעשה ידי חייזרים אלא בשיטה חקלאית, מסתבר, מתוחכמת לעיבוד הקרקע של מי שגרו פה לפני כ1,000 שנה. מהי אותה שיטה? חפירת שקעים או בורות בגודל של 10 מטרים על 10 מטרים ובעומק של 2 מטרים, מדוע? כדי ששורשי העצים הנטועים שם יוכלו לינוק מים ממי התהום. את המחקר הזה... הובילו פרופסור משה פישר מאוניברסיטת תל אביב ודוקטור איתמר טסקל, ראש ענף התמחויות קרמיות ברשות העתיקות וממובילי המחקר, ואנחנו שמחים לדבר עם דוקטור איתמר טסקל. שלום לך.
בוקר טוב. רק תיקון קל.
כן.
שם משפחתי הוא טקסל ולא טסקל, והמחקר אמנם החל כחלק מסקר ארכיאולוגי של אזור יבנה ברשות משה פישר ואנוכי, אבל הוא המשיך כמחקר עצמאי שהובלתי אני יחד עם דוקטור יואל רסקין, שהוא גיאומורפולוג מאוניברסיטת חיפה, כך שהמחקר הנוכחי מתייחס באמת לממצאים שיואל רסקין ואני אלינו בשטח.
אוקיי, אז קיבלנו את התיקון, דוקטור איתמר טסקל?
טקסל.
אוקיי, בסדר גמור. הנה, אז
אני יודע, השם לא שכיח, זה בסדר.
זה בסדר. אז אחרי שסלחת לנו, בוא נדבר באמת על העניין עצמו. אתם גיליתם, או התגלתה סוג של טכנולוגיה קדומה, שהשתמשו בה בחקלאות.
נכון, למעשה הטכנולוגיה הזאת, שיטת החקלאות, שיטת העיבוד החקלאי הזו, התגלתה לראשונה מדרום לקיסריה, כבר לפני יותר מ-40 שנה, בראשית שנות ה-70, בחפירת בדיקה שערך ארכיאולוג יוסף, ספי פורט, והוא גילה בעצם מערך מאוד מאוד גדול ומרשים ושמור היטב עד היום, של חלקות חקלאיות שקועות, אותן, בדיוק אותן חלקות שקועות כפי שתיארת בהתחלה, מדרום לקיסריה, אבל הן לא היו ידועות עד לאחרונה בשום אזור אחר בארץ או במישור החוף בפרט.
כן.
שוב, במסגרת הסקר הארכיאולוגי הכללי שעשינו, סביב יבנה או בין יבנה לפלמחים, אפשר לקרוא לזה כך, גילינו אתרים מהתקופה האסלאמית הקדומה, שלא ידענו לפרש אותם בהתחלה, ולאחר שהתחלתי בשיתוף הפעולה עם דוקטור יואל רסקין, שהוא הכיר את החלקות האלה בצורה טובה יותר מקיסריה, זיהינו למעשה, איך אומרים, נפל לנו הסימון, והבנו שמדובר באותו דבר, קצת שונה אומנם, מבחינת צורת ההסתרות וצורת ההשתמרות גם של החלקות בחולות יבנה.
עכשיו, מי חפר את הבורות האלה? מי גר כאן בתקופה הזו? מי פעל כאן?
תראה, יישובים למעשה המשיכו להתקיים ברצף מהתקופות הקודמות, כלומר, התקופה האסלאמית, אנחנו מדברים על התקופה האסלאמית הקדומה, שזה מאמצע המאה השביעית, סביב אמצע המאה השביעית לאחר הכיבוש האסלאמי, ועד למעשה הכיבוש הצלבני, ערב המאה ה-12, כן? אז אנחנו מדברים למעשה על השלב המאוחר יותר של התקופה האסלאמית הקדומה, פחות או יותר בין המאות העשירית ל-11 או ראשית ה-12. מי שהתגורר פה הם אוכלוסייה מקומית בעיקרה, מעורבת, אנחנו מניחים שהייתה גם מוסלמית, גם יהודים, שומרונים, נוצרים, כאשר השליטים כמובן, בעלי הקרקע, היו המוסלמים, ואנחנו מניחים שהם אלה שיזמו, האדמיניסטרציה המקומית, ואולי אפילו השלטון הצבאי המקומי, הם אלו שיזמו את המפעלים האלה, כי מדובר באמת בהשקעה מאוד גדולה, וכביכול למרית עין לא כדאית מבחינה כלכלית, אבל איך אומרים, עובדה שזה יחזיק מעמד בתקופה מסוימת, וכנראה שזה כן היה משתלם.
טוב, זה נשמע מרתק, כשכל הטריק במרכאות שלהם היה פשוט לקרב את שורשי העצים למי התהום? זו המטרה של החפירה?
בדיוק. עכשיו, מה שמאוד חשוב להדגיש זה ש... וזה גם מה שדיווחנו ב... כן, בידיעה שהתפרסמה בעיתונות בסוף השבוע, וגם במאמר למעשה שתרסמנו בכתב העת ג'ורנל אוף פילד ארכיאולוגי, ממש לאחרונה, צריך להבין ששכבת החול הנוכחית, הגבוהה מאוד, כן, עם דיונות של 4-5 מטר גובה, זה ממש לא היה המצב בעת העתיקה. הדיונות הנוכחיות הן תופעה יחסית חדשה של ממש מאות השנים האחרונות, כאשר בימי הביניים המוקדמים, שזאת התקופה שאנחנו מדברים עליה, או התקופה האסלאמית הקדומה, פני השטח היו הרבה יותר נמוכים. כלומר, הייתה שכבה של דיונה, היו חולות שנקרא להם, קוראים להם חולות נודדים, אבל הם היו הרבה יותר רדודים, כך שלמעשה ההשקעה היא הייתה אומנם כנראה די משמעותית, אבל הם באמת הניחו את שכבת החול שהייתה אז יותר נמוכה ממה שהיא היום, התקרבו באמת לשכבת החמרה או החרסית שנמצאת מתחת והיא אוצרת את מי התאום, כן? מי התאום נמצאים בעומק די נמוך מתחתיה או בתוכה, וכך כמו שאמרת באמת התקרבו אל שכבת הקרקע עם מי התאום והצליחו לקיים שם חקלאות.
עכשיו, באיזה גידולים באמת מדובר? מה גידלו כאן?
לצערנו אין לנו מושג ואני גם לא יודע אם נוכל לדעת, כי אמנם עשינו בדיקות קרקע כדי קודם כל לדעת, ללמוד קצת על טיב הקרקע, על המרכיבים הכימיים שלה וכולי, אבל לא נמצאו שרידים אורגניים. מדובר בכל זאת, זה מישור החוף הארץ ישראלי, לחות מאוד גבוהה, שרידים אורגניים לא משתמרים בקונטקסט הארכיאולוגי באופן רגיל, אלא אם כן הם מפוחמים או שרופים וזה לא המצב שגילינו. ולכן אנחנו יכולים רק לשער. אנחנו מניחים שבחלקות כאלה שלא היו מאוד גדולות, נסתם הם לא שימשו כסדות תבואה, כן? מדובר אולי, אפשר להניח בזהירות מאוד רבה שמדובר בעצי פרי, אולי בגפנים, דברים כאלה שיכולים גם להחזיק מעמד, כן? הם רב גידולים רב שנתיים שאתה יכול, כן, לעזוב אותם בשקט בעונות שהן לא עונות הקטיר, או הבציר, או הקטיף, ולחזור אליהם בעונות הבוערות יותר. אבל שוב, זאת ממש הנחת עבודה, אין לנו על מה להתבסס כרגע.
אז הנה מצאתם את הסיבה לבורות האלה בקרקע שם, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור איתמר טקסל. תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה, יום טוב.
להתראות, אנחנו עם שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארד, דוקטור יוסי אלרן נמצא כאן, אנחנו מדברים על אין סוף, והנה היא שאלה שמגיעה מהמאזין טוביה. טוביה שואל, עם כל הכבוד, מדוע אין אימוג'י או רגשון של אין סוף?
אז למה אין אימוג'י, אני לא יודע.
איך זה שיש קאקי מחייך, סמיילי בוכה, מתפוצץ לו הראש, אנשים שמכסים את ה... הכל יש, אבל אין אימוג'י ש...
אין אימוג'י, לא יודע. אבל אני כן יכול להגיד, זה מעניין, מאיפה בכלל בא הסימן הזה של השמונה השוכב? אז אמרתי קודם שג'ון ווליס מהמאה ה-17 הוא זה שבעצם המציא את זה, הוא מיוחס, לא חושבים שזה בא מהסימן הרומי למספר גדול לאלף. היום הספרה הרומית שמייצגת אלף זה M, אבל בזמנו זה היה CIC, שכשאתה רושם את זה...
CIC, כן.
כן, CI ו-C הפוך למעשה, ואז זה יוצא... כן, ואז זה מאוד מאוד דומה ל... כן.
CI ו-C הפוך.
כן, ואז זה יוצר, ואז זה יוצא אלף. יש כאלה שאומרים שזה בא מהאות הרומית האחרונה, אומגה. שגם,
דומה?
כן. לא, אומגה נראית כמו W. יש באמת שתי צורות של כתיבה של אומגה. אומגה כמו W שחיברו את הקצוות. אגב, אומגה באמת משתמשים, כשרוצים להתייחס, אמרנו, אז אולי נעשה איזה סיכום קצר.
לדעתי, מאחר ויש לנו רק פחות מדקה, אז אנחנו נספר מי עמל על השידור, ויש לנו עוד שעה שלמה.
מעולה.
נתחיל את השעה השנייה בסיכום של השעה הראשונה, בכל מה שקשור לאינסוף.
ככה יישארו איתנו גם לשנה הבאה.
לגמרי. הנה קליפנגר, האורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, הביצוע הטכני שרון לרנר ודי-ג'יי אלון מקלר, שהיום מג'נגל בין שלל תפקידים וקובעים. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. תודה מעומק הלב לדוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם יערות הגשם בברזיל בסכנה? לפני כשבוע נשיא חדש נבחר בברזיל, ז'איר בולסונארו. הוא יחל לחיים בתחילת 2019. פעילי איכות הסביבה כך חוששים שהמדיניות שלו תוביל לפגיעה ביערות הגשם, לבירו יערות הגשם שם, כדי לשפר את המצב הכלכלי במדינה. הוא בין היתר עשוי לגרום, או לפחות לא להילחם בפגיעה בשבטים שחיים באמזונס. הנשיא אגב נחשב לי פרו-ישראלי, כך שאני חצוי. הוא גם פרו-ישראלי, אבל הוא עשוי לגרום לנזק אקולוגי. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ואיתו אנחנו מדברים על אינסוף. האם זה מספר או שזו שאיפה? כמה זה אינסוף פלוס אחת? שוחחנו על המלון של הילברט, דוגמה היפותטית שממחישה מה זה אומר אינסוף, האם יש אינסוף אחד ששונה מאחר, ואנחנו נמשיך לעסוק בחשבון אינפיניטיסימלי. אינפינית, נכון?
נכון.
שם לא קומוניקטיבי. וגם, עסקנו בשעה הקודמת בפתרון התעלומה של הבורות המסתוריים ביבנה. בשעה הזו אנחנו נעסוק בענייני גיבורי על, איך גיבורי על מתמודדים עם האינסוף. וגם דוקטור ארז גרטי יעשה לנו סדר ויסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז. נבין באמצעותו האם הריח של הגשם הוא ריח של ניקיון ורעננות, או שיש ההפך. האורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני שרון לרנר ודי-ג'יי אלון מקלר, שהיום בתפקיד כפול ומכופל. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, הוא נמצא אצלכם בחנות האפליקציות. אז רגע לפני שנדבר על ברזיל, אנחנו חוזרים לדוקטור יוסי אלרן, כתבנו לענייני אינסוף. אתה נמצא כרגע באינסוף.
כן,
הזמן הוא אינסופי?
רק בהתחלה.
הזכרת את הזמן. הרי אנחנו יודעים שבמפץ הגדול, לפחות חוקרים, מדענים, משערים שהזמן החל לנוע קדימה בזמן המפץ הגדול.
ואנחנו לא יודעים האם... זו שאלה שאנחנו לא יודעים.
האם הוא ייגמר?
אם יש לה משמעות, אם אנחנו ניגמר לפני הזמן, אז האם יש בכלל משמעות לזה שהזמן הוא אינסופי?
לא, אבל הזמן סביר שהוא אינסופי, או שמתי שהוא יעצר, ינוע לאחור?
אי אפשר לדבר על סביר, אנחנו פשוט לא יודעים.
אתה לא יודע.
אבל אנחנו עוד פחות, כמובן. אוקיי.
אנחנו, אני אעשה סדר קצת לגבי אינסוף, כי באמת הזכרנו שאינסוף זה משהו חמקמק. אנחנו, הכל תלוי באיזה מערכת מספרים אנחנו מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים על מערכת המספרים השלמים, 1, 2, 3, נכון? אז אמרנו שיש אינסוף מספרים, אנחנו יכולים להתייחס לגודל של הקבוצה הזאת של המספרים השלמים. ואנחנו אומרים שהגודל הזה הוא אינסוף, וקראנו לאינסוף הזה א' אפס.
כן.
הגודל הזה הוא אותו גודל גם של המספרים השלמים, אבל גם של המספרים הזוגיים, שלכאורה נראה שהם פחות. נכון. אבל זו אחת ה...
כי זו תת קבוצה, או לפחות זה נראה פחות, כן.
נכון, נכון, אבל זו באמת אחת המוזרויות של אינסוף, כשהוא בא...
זאת אומרת, 1, 2, 3, 4, 5, 7 וכולי, או 2, 4, 6, 8, אותה כמות איברים.
אבל אפשר להסביר את זה, וזה מה שקרה המתמטיקאי גיאורג קנטור, התאמה חד-חד ערכית. זאת אומרת, הגודל הזה, א' אפס, הגודל האינסופי הזה של מספרים שלמים או מספרים זוגיים, הוא שייך לכל דבר שאתה יכול לעשות לו התאמה חד חד ערכית. זאת אומרת, אתה יכול להתאים כל מספר שלם למספר זוגי, כי אתה מכפיל אותו בשתיים, נכון? אז אחד ילך עם המספר הזוגי הראשון, שתיים, שתיים המספר הזוגי הבא, ארבע וכולי וכולי, עד אינסוף. זה בדיוק מה שבא להמחיש הילברט במלון שלו, שהזכרנו בשעה הקודמת, בכל המקרים האלה של האוטובוס האינסופי, ואפילו אינסוף האוטובוסים עם אינסוף אורחים, כולם היו באותו גודל אינסופי, ולכן כולם יכלו בסופו של דבר להשתכן במלון האינסוף. אז כולם בעוצמה של א' אפס. האם יש עוצמות אחרות? האם יש גדלים אחרים של אינסוף? לפי קנטור כן, ואנחנו גם יודעים שזה נכון. למשל, המספרים הממשיים, המספרים שכוללים את השברים ואת השברים הישרוניים, ואת גם את המספרים כמו פאי, המספרים האירציונליים וכולי וכולי, שורש 2.
כן.
הגודל של הקבוצה הזאת, אפשר להוכיח שאי אפשר לעשות להם התאמה אחת חד ערכית. זאת אומרת, אי אפשר להצמיד לכל אחד מהמספרים מספר שלם.
ההצמדה זה הטריק, ההצמדה מעניין, זה הטריק. וואו.
ההצמדה קובעת את הגודל של אינסוף. לכן אנחנו יודעים שזה גודל אינסופי אחר. ולגודל הזה קוראים א' אחד. האם יש עוד גדלים של אינסוף? האם יש א', למשל, האם יש גודל של אינסוף בין א' 0 ל-א' 1? האם יש קבוצה בגודל ביניים? טענה כזאת היא טענה שאנחנו לא יכולים להוכיח ולא יכולים להפריך במתמטיקה. ככה גילה קורט. אז זה לגבי אינסוף, כשאנחנו מתייחסים אליו כגודל של קבוצה, כפי שהתייחס אליו קנטו. יש גם... אפשר גם להתייחס במערכת מספרים אחרת כאינסוף ממש כמספר, למשל במערכת שנקראת המערכת ההיפר ממשיים, היפר-ריל, או מערכת שנקראת המערכת הסוריאליסטית, מערכת שהמציא המתמטיקאי ג'ון קונווי, המתמטיקאי הבריטי שעדיין פעיל עד היום, איש מדהים. אז אפשר להתייחס אליו גם כמספר, שוב עם פעולות מתמטיות,
ממש לבצע תרגילים.
אבל שוב, כשמדברים על אינסוף, אז צריך להגיד באיזה קונטקסט מדברים. האם מדברים עליו כגודל של קבוצה? האם מדברים עליו כמספר? האם לא מדברים עליו כפי שהתייחס אליו כרוניקר, רק כשאיפה, ואז השימור שלו הוא בעצם רק בדברים כמו חשבון אינפיניטסימלי, שאיפה לאינסוף. ואז כמובן צריך לדבר על, אפשר לדבר על מה זה אינפי, אבל אולי נשאיר את זה לפעם הבאה.
שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם יערות הגשם בברזיל בסכנה? לפני כשבוע נשיא חדש בברזיל, ז'איר בולסונארו. הוא יחל לכהן בתחילת שנת 2019. פעילי איכות סביבה רבים חוששים שהמדיניות שלו, של הנשיא הנכנס כפי שהוא הכריז עליה, תוביל לפגיעה ביערות הגשם וגם לפגיעה בשבטים שחיים באמזונס. מזכיר שהוא נחשב לנשיא שהוא פרו-ישראלי, אבל ככל הנראה פחות פרו-קיימות. אנחנו רוצים לדבר עליו עם פרופסור אורי שיינס, מהחוג לביולוגיה סביבה באוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, כמובן שפעילי איכות הסביבה כבר בהיסטריה, יש סיבה לדאגה?
וואי, לגמרי.
אוקיי, אז הרגעת אותנו שצריך לדאוג.
לדאוג מאוד מאוד. האמת היא, פעילי הסביבה והמדענים בברזיל ובעולם ממש בשוק, בשוק מוחלט. קוראים לו, קוראים לו טראמפ הטרופי. זה הכינוי שלו. ובאמת המדיניות שהוא מצעיר עליה, ומה שהוא מכריז שיקרה, באמת באמת מדאיגה. אני אגיד רק כמה דברים על המדיניות הזאת. הוא, כמו שאמרת, הוא מאיים לפגוע ביערות, לשחרר את הרסן בקריטה של היערות, לפגוע בזכויות של המקומיים, של השבטים המקומיים. הוא החליט כבר לפני כן, הוא הודיע שהוא יאחד את המשרד להגנת הסביבה שלהם והמשרד החקלאות.
כן, מה המשמעות באמת של האיחוד הזה?
המשמעות היא באמת הורדת הרסן, פשוט לאפשר קריטה מסיבית, העברה של שטחים עצומים של יער ראשוני לחקלאות ולאנשים ולקריאה. מאוד מאוד מדאיג, מאוד מאוד מדאיג. אני רק אספר שעד שנת 2010 ככה עוד ברזיל הצליחה להחזיק את באמת את המושכות ו איכשהו לא לפגוע ביערות בצורה מסיבית, אבל מאז זה התחיל להיות מאוד מאוד קריטה מאוד מסיבית. רק לסבר את האוזן, בשנה שעברה ב-2017 ברזיל חיסלה יער בערך בגודל של שליש מדינת ישראל. זאת אומרת, משהו כמו תחשוב על תל אביב, כל שלושה ימים יער בגודל של תל אביב נהרס. זה בשנה האחרונה, ועכשיו זה אמור עוד להחריף עם המדיניות שלו.
כי מה, כי הם מוכרים את העצים וזה פותר כביכול את הבעיה הכלכלית של המדינה?
לא, זה לא פותר, לא פותר בעיות כלכליות. זה פותר בעיות כלכליות בדרך כלל של העשירים יותר.
כן, של אנשים, כן, אוקיי.
בוודאי, זה לא פותר, אבל הם פשוט קורטים בצורה מסיבית, נותנים זכויות לאנשים עשירים גם ככה. והיער הזה, המזון בעיקר, שזה החשש הגדול שלנו, אנחנו יודעים מה החשיבות שלו, החשיבות העצומה שלו גם במיתון ההתחממות הגלובלית וגם במגוון המינים העצום שהוא עוצר בתוכו. זה פשוט קטסטרופה גדולה מאוד וחשש עצום בקרב המדענים. אני חושב שמה שאנחנו כולנו צריכים לעשות עכשיו בשבילנו, אנחנו חושבים פה, טוב, מה זה מעניין אותנו? זה ברזיל. אבל זה קשור אלינו, זה כמובן קשור אלינו. ההתחממות פוגעת בכולנו. הערך של ההכחדה של המגוון מינים קשור לכולנו.
אז אנחנו באמת מדברים על, בוא באמת נדבר על הבעיות שעשויות להיווצר בעקבות בירוע היערות שם. הכוונה היא לפגיעה במינים רבים, הכוונה היא למעלה לפגיעה במה שמייצר חמצן עבור חלק עבור האטמוספירה או עבורנו?
יותר מייצר חמצן, כן, מייצר חמצן כמובן, אין חמצן.
ומטהר את ה-CO2 גם?
יותר, בדיוק. כן, יותר, אוקיי. יותר מקבל את ה-CO2, וברגע שאתה מבאר את היערות, אתה משחרר לסביבה כמויות אדירות של CO2.
וואו.
זאת אומרת, אתה לא רק שאתה אין לך את הסינק, את מה שקולט את ה-CO2, אתה להפך, אתה משחרר, אתה רק מגביר את הבעיה של ההתחממות הגלובלית במהלכים האלה. מעבר לזה, אבל יש דברים שהם פשוט בלתי הפיכים. הקליטה של היערות, הקצב המטורף הזה, שכמו שאמרתי לך, שהיה רק בברזיל בשנה האחרונה, אני לא מדבר על כל שאר המדינות, הוא קצב שפשוט מדי יום הורג ומכחיד עשרות מינים. זה פשוט לא יתואר הנזק הזה, הנזק שהוא גם כמובן לאדם בסופו של דבר, כי גם אנחנו תלויים במגוון מינים, ואנחנו, השרידות שלנו פה בכדור הארץ תלויה לחלוטין בכל המינים האלה, גם בצמחים, גם בבעלי חיים ועוד שאר יצורים כמובן, אבל אנחנו פשוט לא מבינים עד כמה זה נוגע לנו. הבחירות האלה נוגעות גם לנו.
עכשיו, מה מניע אותו? זאת אומרת, יש, הרי יש משהו שעומד מאחורי המדיניות שלו.
מה עומד
מה... אני מנסה להבין, הכל נשמע שלילי מלבד העובדה שכמה עשירים שם יעשו קופה.
נכון, אבל אתה רואה את זה בהרבה מאוד מדינות, אתה רואה את זה גם בישראל, במדיניות לא מאוזנת, מדיניות לא סביבתית ולא חברתית, הסביבה והחברה זה הולך יחד, פער הולך וגדל בין עשירים לעניים, זה מדיניות שמה שמוזר, שזה ככל ש... המצב בעולם נהיה רע יותר, וזה ההיסטוריה מראה את זה, ככל שהמצב נהיה רע יותר, בוחרים, משום מה, אנשים בוחרים דווקא באנשים האלה, הקריזמטיים, שרק מגבירים את הבעיה.
אז
זה דבר שמופלא גם בעיניי, אבל אין לי הסבר טוב לדבר הזה, זה תצטרך לשאול בטח מומחי מדיניות.
אני חושב שאנשים לא אוהבים, אתה יודע, אוהבים לפעמים לטמון את הראש בחול, ואוהבים אנשים שאומרים, זה שטויות, המדע הזה לא נכון או לא חשוב. אני חושב שתפקידנו כמדענים הוא בדיוק דווקא להדגיש את הפן המדעי ואת התוצאות המדעיות של הדברים האלה.
בוודאי, יש לזה השלכות. אני חושב שכבר אנשים לא, אנחנו שצעקנו כל השנים על ההתחממות גלובלית, אני חושב שכולם מרגישים את זה, כולם מתחילים להרגיש את התוצאות האלה. ואותו דבר לגבי שאר הדברים, כשהמחירים מתחילים לעלות, שמחירי המזון, שהכל מתחיל לעלות, אנשים מתחילים להרגיש את הלחץ. והכל קשור אחד בשני. עכשיו, אני רוצה, אם יש לי איזה דקה, שתיים, להציע גם איזשהו פתרון.
בשמחה, ודאי.
כי אני חושב שאנחנו, אי אפשר להפיל את כל האחריות על הברזילאים. ואני חושב שהפתרון שלנו צריך להיות האחריות האישית שכל אחד מאיתנו ייקח. עכשיו, זה לא רק אחריות בצריכה האישית שלנו, שזה מאוד מאוד חשוב, אבל צריך ממש לעשות מעשה. אני אגיד בדקה שתיים, אנחנו הקמנו ב-2016 ארגון בינלאומי של מדענים להגנה על כל אותם שטחים החשובים בעולם. אנחנו קוראים לזה This is my earth, או בקיצור ראשי תיבות time, והרעיון מאחורי הארגון הזה זה שאנחנו מאפשרים לכל אחד, לך ולכל אחד מהמאזינים, להיות שותף בהצלה של כדור הארץ. איך אנחנו עושים את זה?
כן.
אנחנו מאפשרים לאנשים להיכנס לאתר שלנו, ולהצביע איפה הם רוצים שאנחנו נלך ונרכוש שטחים חשובים, ונהפוך אותם לשמורות טבע. וכל זה בתרומה של מדולר ומעלה. זאת אומרת, אם יש לך דולר, אם יש לך 4 שקלים לתת לי עכשיו, אתה יכול להיכנס לאתר, לתת את התרומה הזאת ולהחליט עבורנו איפה נרכוש את השטח בשנה הקרובה. ובעזרת הגיוס המונים הזה, אנחנו מתכוונים ללכת ולרכוש אדמות. עכשיו, זה לא סתם, כי מסתבר שלמעלה מ-50% מהשטחים החמים בעולם נמצאים בידיים פרטיות, גם בברזיל. אנחנו יכולים ללכת, ולפני שהנשיא הזה...
שהכסף עשוי לפתור את זה, וואו, מעניין.
אנחנו יכולים ללכת ולרכוש את השטחים האלה ולהגן עליהם, ועשינו את זה כבר בשני שטחים, כבר עשינו את זה בשנתיים האחרונות בשני שטחים באמזונס, ילדים ומבוגרים שכל אחד תרם כמה שהוא יכול, קנינו כבר שני שטחים והם היום שמורות טבע, ואנחנו הולכים ומתקדמים עם הסיפור הזה, ובעצם מאפשרים לכל אחד. עכשיו אנחנו גם מבטיחים ש100% מהתרומה שלך, אתה תיתן היום תרומה, 100% הולך ליעד. אנחנו כולם מתנדבים, כולם עושים את זה בהתנדבות מלאה, 100% מהכסף הולך ליעד.
אז איך אפשר לתרום?
נכנסים פשוט לאתר שלנו, הוא נקרא This is my earth, ואפשר לתרום שם כמה שרוצים, ולהיות שותפים, ממש שותפים פעילים בשמירה על האדמות האלה. אז נכון שברזיל פה, הייתי אומר, פישלה אולי בגדול מבחינת הבחירה שלה, אבל לנו יש את היכולת להגן על להגן על השטחים האלה. אתמול דיברתי עם המדענית שלנו, הברזילאית, יש לנו בצוות המדענים שלנו, של הארגון מדענית מברזיל, והיא מאוד מאוד מודאגת, והיא שלחה לי עוד פרטים, אבל היא אמרה, אנחנו יכולים לעשות מעשה, אנחנו יכולים לעצור את זה. לנו, לי, לישראלי, ולך ולאחרים ולמאזינים, יש אפשרות להגן על כדור הארץ.
טוב, מעניין מאוד, ואנחנו מצטרפים כמובן לקריאה שלך לתרום, נשמע ראוי ונכון. תודה רבה לך, פרופסור אורי שיינס, מהחוג לביולוגיה סביבתית באוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים. תודה לך.
יאללה,
להתראות, תודה.
להתראות.
קניתי, כן? כן, תמיד היה בא לי איזה חלקת אדמה באמזון עם איזה נחש פיתון.
אבל לא לקומבינות של
דגלן. לא, לשמור, לשמור.
לשמור, כן, זה לשמור.
לא, זה באמת מטרה ראויה לגמרי.
כן, שיר ונחש. יוסי אלרן, המלון של פולטי, של הילברט.
יפה.
אנחנו מדברים על אינסוף, יש עשרות תגובות בעמוד הפייסבוק שלנו, כשרובן עוסקות בשאלה האם אחת חלקי אינסוף שווה אפס. אם לא תענה על זה, אתה עכשיו איש ביטחון יוצא מכאן ומושלח מהתאגיד, מתאגיד השידור הישראלי. זה איום.
לא.
לא?
אחת חלקי אינסוף לא שווה אפס, המורה שלך צדקה, אבל אחד חלקי אינסוף הוא חסר משמעות בדיוק כמו אחד חלקי אפס, אבל מה שאומרים...
מה, אם אתה מחלק אחת לאינסוף חלקים, אז כל חלק הוא כלום, הוא אפס.
נכון, אבל אין איזה משמעות בדיוק משום שאמרנו שאינסוף תלוי באיזה... שאינסוף הוא מושג שתלוי בהקשר שלו. זאת אומרת, אתה יכול להתייחס לאינסוף כעוצמה, כגודל של קבוצה, אתה יכול להתייחס אליו כמספר, אבל אז אתה צריך להשתמש ב... מה שנקרא hyper-real numbers, אבל במתמטיקה הפשוטה והרגילה, 1 חלקי 0 אינו שווה, 1 חלקי אינסוף אינו שווה 0, אבל הוא שואף ל-0, וכאן המורה אמרה נכון.
אז אני יכול לכתוב 1 חלקי אינסוף?
אינסוף, הגבול של 1 חלקי x, נקרא לזה, כש-x שואף לאינסוף, שווה ל-0. זה כן.
מה זה אומר גבול?
הגבול, זאת אומרת, אז זה דווקא, בוא נסתכל על זה. כמה זה 1 חלקי 2? חצי, נכון?
חצי.
1 חלקי 4 זה רבע.
רבע.
יפה. זה יותר קטן מחצי, נכון? 1 חלקי 10?
עשירית. קטן מאוד.
קטן מאוד. 1 חלקי 100 מעיד?
מאוד יותר קטן.
שים לב שהמספר במכנה ככל שהוא גדל, התוצאה הולכת וקטנה.
ודאי, כי אתה...
ושואפת... לאפס. זאת אומרת, 1 חלקי מיליון זה מיליונית, 1 חלקי מיליארד זה מיליארדית. נכון? אפשר להמשיך ולהמשיך.
עד שאיפה לממש אפס?
שאיפה שממש ממש ממש אפס. כן. ואז בחשבון הזה, שזה נקרא חשבון אינפי, כשאתה מדבר על שאיפה ל, אז באמת אתה יכול לכתוב שווה. אז אתה לא יכול לכתוב 1 חלקי אינסוף שווה אפס, אבל אתה יכול לכתוב בכתיבה מתמטית שהגבול, קוראים לזה לים, זה, כותבים את זה באותיות L-I-M, הגבול, מתחת לזה כותבים X עם חץ, X שואף לאינסוף, זאת אומרת המספרים הולכים וגדלים, הגבול כשמספרים הולכים וגדלים ומתקרבים לאינסוף, של כן. 1 חלקי X, של 1 חלקי למעשה אינסוף, שווה לאפס. אז כן אפשר לדבר על שאיפה, ואז כן אפשר להשתמש במונח שווה. איפה עוד אפשר? גם בסכום של סדרות, למשל, כמה זה חצי ועוד רבע ועוד שמינית, כל פעם אנחנו נגדיל פי שתיים את המכנה. חצי ועוד רבע ועוד שמינית ועוד 1 חלקי 16.
אוי, זה מזכיר לי איזה תעלול במתמטיקה של הדלת החצי סגורה, חצי, 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 אבל תכף נגיע לזה, אוקיי.
יכול להיות?
כן.
אז זה מסתבר שואף לאחד.
רגע, אז אתה אומר פה משהו מאוד מעניין.
הסדרה האינסופית של 1 חלקי 2 ועוד 1 חלקי 4 ועוד 1 חלקי...
זאת אומרת, חצי ועוד רבע ועוד
שמינית.
שמינית, סליחה, נכון, נכון.
כן, עכשיו, מה שיפה, אתה יכול...
זה שואף לאחת.
כן, אתה יכול להראות את זה. כל מאזין יכול עכשיו לקחת דף נייר, וכמובן אם הוא לא נוהג, ולצייר ריבוע, לצבוע חצי ממנו, אחר כך לצבוע חצי של החצי שלא צבוע, זאת אומרת, רבע ממנו, ואחר כך לצבוע חצי של הרבע לא צבוע, שזה שמינית, ולהמשיך לצבוע חצאים, והוא יראה שבסוף הוא יקבל ריבוע שכולו כולו כולו מושחר.
שאיפה לי.
שאיפה לי, בדיוק. שאיפה לי. בדיוק, ויש עוד שאיפות נחמדות, למשל...
זו לא הסיבה שאי אפשר לסגור דלת לעולם, כי אם אתה סוגר אותה עד חצי הדרך, ואז שוב חצי של חצי, שוב חצי של החצי, אז אתה לא יכול לסגור אותה לעולם.
או, זה בדיוק, זה פרדוקס, שנקרא פרדוקס העתיק של אכילס והצב, ובכל זאת הוא נסגר, כי זה, כי עד אינסוף הוא נסגר. יש סתרות של מספרים, גם של שברים שלא מתכנסות, זאת אומרת שהם אף פעם באמת, אתה תגיע לאינסוף. אבל יש כאלה שמתכנסות, למשל חזקות של 4, רבע ועוד 1 חלקי 16 ועוד 1 חלקי 64 וכן הלאה, מתכנס לשליש. אז זה שווה לשליש, אז הסדרה האינסופית הזאת, בהחלט, הסדרות האינסופיות האלה הן באמת שימושיות מאוד מאוד במתמטיקה, בתחום שנקרא אינפי.
טוב,
אני חוזר שנייה לנושא של הסמל של ששאל המאזין טוביה על הסמל שלא ענינו לו כל כך על האימוג'י.
מדוע אין אימוג'י או אימוג'י?
אז מסתבר שיש חבורה סודית, או לא כך סודית, שנקראת יוניקוד...
אוקיי, זו מערכת הקודים הכללית, אבל זה לא חלק מהאימוג'י.
אז זה לא חלק, כן.
נכון.
אז יש ביוניקוד סימן לאינסוף.
אם אתם מחפשים את זה פרקטית, אז למשל בוורד או באופן כללי, אתה צריך חושף סימן, ואז אתה מחפש את הסימן.
בדיוק, זה ביחד עם הסימבולס המתמטיים, זה לא זה.
עם קופירייט, יש שלל סימנים, חצים וכולי, אבל זה לא מופיע באמת כ... הנה, אני עובר עכשיו על האמוטיקונים, אני רואה סוכריה,
כובע,
קסקט, מיקרופון, שוטר, לב, בשלל תצורות, ברווז, קוף.
מסתבר שקונסורציום...
ינשוף.
קונסורציום של היוניקוד מתכנסים מדי פעם, ומורידים אימוג'ים ומוסיפים חדשים.
וואו.
כן, ככה זה.
טוב, אז אנחנו עכשיו נעבור... לפינה הבאה, הנה המוסיקה תרמז על הבאות. אנחנו שומעים את המוסיקה של סופרמן, ואנחנו עוברים אל פינת גיבורי העל שלנו, על גיבורי העל ועל קומיקס בכלל, והפעם השאלה של סופי לוז און מלוד, איך גיבורי העל מתמודדים עם האין סוף? בנושא התוכנית, שלום למגה קומיקסאי, אורי פינק, שלום לך.
קומיקסאי האינסוף, קומיקסאי האינסוף.
יש התייחסות לאינסוף בעולם גיבורי העל?
ועוד איך, זאת אומרת, אני חושב שכולם מכירים את מלחמת האינסוף, הסרט שהיה עכשיו.
נכון.
הסרט הענק ביותר של מארוול, כן, שהיה לא מזמן, מלחמת האינסוף, אבל אנחנו לא נדבר עליו, כי הבנתי שכבר דיברתם על הסרט הזה, אז נלך קצת אחורה, נדבר על האינסוף האחר, כן, האינסוף האחר בקומיקס. זה מתחיל מזה, שכן, DC, נעבור ממרוול ל-DC, שזה בעצם החברה השנייה שמוציאה את כל גיבורי העל, זה סופרמן, בטמן, כל החברה האלה. והם, כן, הם חברה מאוד ותיקה. זה הבעיה שלהם, חברה שהתחילה פה בשנות, סוף שנות ה-30, של המאה הקודמת.
כן.
הוציאו את סופרמן, כל מיני גיבורים אחרים. ואז היה משבר גדול בשנות ה-50 של גיבורי העל, כן, כי... אמריקה שנות ה-50 לא ככה אהבה, חבר'ה מסתובבים בטייץ ברחובות, זה משום מה לא כל כך הסתדר להם, אז היה איזה מין משבר, ואז בשנות ה-60 הם חזרו עוד פעם, ואז הם יוציאו גרסאות מעודכנות של הגיבורים שלהם, כן, לא סופרמן ובטמן, אלא פלאש, הוקמן, אטום, כל מיני דמויות שוליות, והוציאו את גרסאות התקניות שלהם, והם הצליחו, ואז חזר שוב פעם הגיבורי על, אבל אז לדיס היו בעיה, הייתה בעיה, אמרו, רגע, מה קרה עם כל הקומיקס שהופיע בשנות ה-40? מה קרה עם כל הדמויות, נגיד פלאש בגרסה שהופיע בשנות ה-40? מה עם האטום של שנות ה-40 ואיך הוא מסתדר עם האטום של שנות ה-60? אז הם אמרו, בוא נמציא רעיון, נמציא כאילו שכל זה קרה בעולם מקביל, שקוראים לו Earth 2, כדור הארץ 2. איזה יופי. כדור הארץ 2, כל הקומיקס שקראו בשנות ה-40 בעצם קראו בכדור הארץ 2. המשיכו ככה, אחרי זה DC קנו עוד כל מיני חברות קומיקס, עוד גיבורי העל, אמרו, הם יהיו בכדור הארץ 3, הם יהיו בכדור הארץ 4. ואז מישהו בא ברעיון, אמר, איזה רעיון מעולה, בוא נעשה שאנחנו, אנחנו, כן, אני, דודו, כן, כל האנשים, אנחנו חיים בכדור הארץ, קוראו לו Earth Prime, כן, ששם אנחנו, שם גיבורי העל הם בעצם רק, כן, רק דמויות קומיקס. ויצרו המון המון כדורי ארץ כאלה, ואז הם הגיעו למצב שיש בעצם אין סוף כדורי ארץ כאלה, אין סוף.
תיאוריות זה כמעט יקומים מקבילים, כמעט.
ממש, ממש. ואז הם פשוט, זה היה כל כך מסובך, כל כך מסובך, שאמרו, אוקיי, יום אחד נס, הם החליטו, יאללה, עושים שיפוץ. ואז הם הוציאו בשנת 1987 סדרה של 12 חוברות, שקוראים לזה Crisis on Infinite Earth, כן? שבזה הם לקחו את כל כדורי הארץ שלהם, והרסו הכל, הרסו הכל, ונשאר אחד, כן? נשאר אחד, כדור הארץ אחד, ששם יש את כל ה... שם יצחו מן היסטוריה חדשה, שזה בעצם, מה שקוראים, היום אנחנו קוראים לזה ריבוט, כן? ריבוט, שזה בעצם הריבוט הראשון, הריבוט הראשון בהיסטוריה, אף פעם לא עשו את זה לפני זה, והיום עושים את זה כל הזמן, כן? כל פעם, פעם בכמה זמן, אומרים, אוקיי, לוקחים את עולם הקומיקס, עושים הכל, ומתחילים היסטוריה מחדש, ככה עושים כל הזמן. ולדעתי, זאת אומרת, אם חוזרים עכשיו לסרט, הסרט הגדול, ה-Infinity War שהיה, שהוא בעצם פעם ראשונה שלקחו ועשו קרוס אובר כזה, כן? לקחו המון דמויות וביחד וקבוצות, את כל הסרטים, הרי מה שעשו ב-Infinity War, לקחו את כל הדמויות, שמו אותם בסיפור אחד. ואחרי שעושים דבר כזה, בדרך כלל מגיע ריבוט. כן? מגיע מין שחזור מחדש. לדעתי, זה הדבר הבא שהולך להיות בסרטים הבאים של מרוול, כמו שעשו במשבר באין סוף כדורי הארץ, יעשו את זה עכשיו גם במרוול, וירסו את הכל ויזנו את הכל מחדש. וזה מה שאוהבים לעשות מדי פעם בעולם גיבורי העל. אז זהו, ויש גם, כן, הייתה, באמת, המילה אינפיניטי הייתה מאוד פופולרית בקומיקס, הם מאוד אוהבים את הקטע הזה.
כן, באופן כללי, אהובה במדע בדיוני גם וכולי, כן.
נכון, נכון.
משהו באינסוף, שוב.
ואז הם, כן. אז הם צריכים, בעולם החדש שהם יצרו, הסופרמן בעצם לא התחיל בשנות כן, הוא התחיל בשנות כן, הוא לא התחיל בשנת 38, הוא התחיל יותר מאוחר בעולם החדש שהם יצרו, ואז הם היו צריכים ליצור גיבורים אחרים. היה מאוד מעניין, זו הייתה תקופה מאוד מעניינת, אבל עכשיו עושים את זה יותר מדי, בערך כל שנתיים עושים, הורסים הכל ובונים הכל מההתחלה, שזה קצת נמאס, אבל בסדר, בסוף זה מילה חזקה בקומיקס, תשמע, אז אפשר תמיד לעשות עם זה דברים מאוד נחמדים.
ובעיקר יש אין סוף סרטי גיבורי על, כי זה הדבר הכי, הז'אנר, הסוגה הרווחית ביותר היום, לא?
אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שלא ייגמר, אבל זה, כן, זה ייגמר פעם, זה ייגמר פעם, אין מה לעשות.
אוקיי.
זה גם אינסוף בדיחות, תשמע זה. כן, בדיחות סטנדאפ קצת, גם לא.
יש אינסוף... תלוי, כשאתה כותב בדיחה חדשה, יש לך תחושה שאתה, הנה, נוטל עוד בדיחה מהאינסוף, כשאתה לא מצליח לייצר חדשה, אתה בטוח שהגעת לקצה ההומור העולמי. תודה רבה לאורי פינק, אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, תודה רבה לך.
יאללה, ביי.
ועכשיו הפינה, אז חשבנו, פינה במסגרתה דוקטור ארז גרטי, עושה לנו סדר ומסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז, מדעי חדשות כזב, משהו שנשמע לנו כמו עובדה מדעית, אבל לא. השאלה היא של דורי קמרת מהרצליה, האם ריח הגשם הוא ריח של ניקיון ורעננות? שלום לראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי, שלום לך.
שלום, שלום.
אז הריח בכל... שהרחנו את זה הבוקר לדעתי.
בדיוק, זה בוקר מושלם לדבר בדיוק כן. על זה.
וואו, כן, אז... סוף סוף אז האוטו נקי לשעה.
אותו, אני... עכשיו שמענו. כשאני נכנס לאוטו אני דווקא מריח תחב. ככה זה מה לעשות.
באוטו עצמו? אוקיי. כן, כן. אוקיי.
בתוך האוטו אולי, יכול להיות ששכחת כן. גם איזה משהו שם. אז ככה, הריח שאנחנו מריחים זה ריח שגורם לנו באמת תחושה של רעננות וניקיון, ויש כמה מחקרים שקשרו אותו גם בפרק, תרבויות מסוימות לצבע ירוק ולבלו והתחדשות, ובמידה מסוימת זה נכון, הריח הזה מבשר על זה שירד גשם ודברים הולכים ללבלב, אבל הריח עצמו הוא מורכב מתערובת של הרבה מאוד דברים. נתחיל מהריח שמתחיל קצת לפני הגשם, ריח חד מתקתק כזה שאנחנו מרגישים באוויר, אז הריח הזה זה למעשה ריח של אוזון, אותה מולקולה, אותו חומר שמגן עלינו מהקרינה המסוכנת שמגיעה מהחלל ונמצא בשכבות הגבוהות לאטמוספירה, שיש ברקים, הברקים האלה מפצלחים מולקולות של חמצן ושל חנקן ונוצרת איזושהי סדרה של תגובות שבסופה אנחנו מקבלים מולקולות אוזון, אותם אפשר להריח וזה ריח קצת מתקתק, זה ממש מעט אוזון, זה לא משהו שאמור להשפיע עלינו, אנחנו בהחלט יכולים לחוש בקיומו. אז זה דבר אחד. דבר אחר, אנחנו מרגישים שאת הריח של האדמה הזאת, ריח נעים
כן,
של אדמה רחב.
כן, זה ריח טוב זה.
זה ריח נהדר, וכשהולכים באזור של פרדסים או יערות, או באזורים שיש בהם הרבה אדמה, מריחים את הריח הזה. הריח הזה הוא למעשה ריח של נבגים של חיידקים שהם אקטינומיצטים, שזה חיידקי קרקע שמסגסגים באדמה לחה, ואז כשהגשם יורד, המים נופלים מגובה מאוד גבוה ומרימים את האדמה, חלקיקי האדמה לאוויר, יחד עם הנבגים של אותם חיידקים, וככה החיידקים האלה יכולים לפזר את עצמם למקומות נוספים ולהתרבות. חלק מהמקומות האלה זה כמובן הנחיריים שלנו, וזה המקום...
מה, אנחנו מכניסים נבגים של חיידקים לנחיריים?
לגמרי, כן.
וואו! וואי, בואי, אני הולך למסכה.
יש גם ריח שהוא טיפ-טיפה חומצי כזה. הגשם הוא לפעמים הוא טיפה חומצי, וכשהוא פוגע באדמה הוא מגיב עם כל מיני חומרים ומולקולות שמגיעות מהפרשות של חיידקים, של צמחים, וזה מרים את... גם אז הגשם נופל ומרים את הכל לאוויר, וגם את זה אנחנו נושמים, ושוב, זה ריחות באמת באמת אחלה. המקור שלהם הוא כל מיני הפרשות של צמחים, חיידקים, חיות קטנות.
אם כן, שוב אנחנו נושמים לכלוך וחושבים שזה ריח טוב.
לא, לא לכלוך, תראה, זה לא, סך הכל אנחנו במשך מיליונים שנים של אבולוציה נושמים את זה וחיים, זה יופי, זה לא, כן, לא מזיק, זה נכון. סתם כאילו שנדע מה המקור של הדברים.
אבל הנה אנחנו יודעים סוף סוף מה מסתתר מאחורי הריח של הגשם.
ועובדת בונוס קטנה, יש גם את הריח הזה בים, כשהולכים לים, אז יש מזה ריח אופייני כזה לים.
נכון.
גם שם זה ריח של הפרשות של חטאים. זה חומר בשם DMS, דימתיל סולפט, שהפלנקטונים מפרישים אותו, והוא ניסה באוויר, ואנחנו מריחים אותו.
וואו, טוב, אולי עדיף לא לדעת מאיכן הריח מגיע, וסתם להנות. מהריחות הטבעיים והנעימים האלה. תודה רבה לראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, דוקטור ארז גרטי, תודה לך. ואנחנו ננצל את הדקות האחרונות שלנו, של השעה השנייה, כדי לדבר עם דוקטור יוסי אילרן, על הבעיות שהאינסוף יוצר. כי האינסוף הזה שאתה מדבר עליו בחיבה גדולה, אתה איש מתמטיקה, הוא יוצר אינסוף בעיות, בתחום המחשבים. המחשב נתקע.
נכון. האמת שבהרבה מאוד מקרים האינסוף קוראים בעיות בתחום מדעי המחשב, בין אם משתמשים במחשב ליישומים מדעיים, אפילו סתם. הבעיה, אחת הבעיות הגדולות היא שאין במחשב מספיק מקום כדי לאחסן את כל הספרות האינסופיות של מספר, למשל, כמו פאי. ו...
כי שוב מספר... זה 3.14, אבל לא רק כמובן.
נכון, אבל אפילו מספר כמו שליש, 0.33333.
נכון.
כן, אתה רוצה להגיד שליש, אבל זה לא בדיוק שליש, נכון? זה רק שואף לשליש. ואז זה יוצר בעיות שאפשר לראות במחשבון, למשל, ש-0.33333 כפול 3, בהרבה כשאתה כותב שליש, והוא מיוצג בצג על ידי 0.33, ואתה מכפיל אותו ב-3, אתה מקבל 1. אבל זה לא, זה 0.99999.
בואו ניתן לכם טיפ, יש מחשבונים שאפשר ממש לכתוב שליש. מכיר את אלה? המתוחכמים?
כן, כן, כן. אבל עדיין, בסופו של דבר, זה מיוצג בצורה עשרונית, זה לא מיוצג.
נכון.
ולכן, המחשב בעצם מנחש שאתה רוצה להגיד שליש.
וואו.
ולא, אז כשאתה כותב את זה באמת בצורה של 1/3, אז הוא יודע שאתה מתכוון לשליש. אבל לא תמיד זה ככה. והרבה פעמים, ובטח לא במספרים כמו פאי, ואז אתה צריך לעשות קירוב. ואז כשיש לך טעות שהולכת, יכולה ללכת ולהצטבר ולגרום ממש לטעויות בחישובים. והדברים האלה יכולים להשפיע על כל מיני דברים, על מסלול של חללית, או על כל מיני דברים כאלה.
זאת אומרת, אפילו הסטיות הקטנות קצת, האלה,
כן, בסופו של דבר זה בסופו של דבר יכול לגרום לנזק. יש גם בעיה, קושי, שאני גם נתקלתי בו כשעשיתי בזמנו מחקר, ניסינו לעשות מודלים, שיש בהם חשבון אינפיניטסימלי שהזכרנו קודם,
אין סוף, לא להיבהל מהמילה.
נכון, 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 שרוצים לחשב אינטגרלים, ואז באמת יש בעיות שנובעות בעצם משימוש במחשב כדי לעשות את המידול הזה, אז אתה נכנס לכל מיני בעיות של כאוס וחישובים שמתפוצצים, שמגיעים לערכים לא הגיוניים בגלל מבנה המחשב. אז
זה בעיה.
אז אין סוף בהחלט קורה.
הנה יש אין סוף שאנחנו נתקלים בו, והוא נכון. בעיקר גורם לי בעיות.
נכון, ולא פשוט לתקן אותה.
פשש.
אז זה אין סוף, אתה יודע טוב, איך, אנחנו, איך אכלים בזה? אם נסיים אולי במלון שהתקלנו.
אם אתה רוצה לסיים במלון, נבקש מדי-ג'יי מקלר להחזיר את המלון של פולטי, כי זה לא פה עכשיו הפקרות.
או!
יפה. חזרנו למלון.
אין כמו ג'ון קליז.
ודאי, נכון, אחד המצחיקים, לגמרי. אתה דיברת על מלון עם אין סוף חדרים.
ואין סוף אורחים.
נכון, אין סוף אורחים ואין סוף אוטובוסים וכולי.
נכון, נכון.
אותה דוגמה, המלון של ליברט.
איך הם אוכלים במלון?
תשמע, אם זה ישראלים, אני רוצה לומר לך, אני כישראלי, בופה.
בופה, לא, אז אתה בא עכשיו ומכין את האוכל. אבל יש לו בעיה. את המנה הראשונה, בא האורח הראשון, יש לו זמן, לוקח לו חצי שעה.
זה פר מנה, זה לא בופה.
זה פר מנה.
כן, אוקיי.
לאורח הראשון, בנחת, חצי מנה. אבל אז בא, חצי שעה לוקח, סליחה.
חצי שעה.
חצי שעה להכין את המנה. בא האורח השני, והוא רואה שיש לו תור של אינסוף. אנשים, אורחים שמחכים לו, אז צריך לעשות יותר מהר. אז הוא עושה חצי מהזמן, רבע.
יפה.
אוקיי? הוא מצליח ברבע שעה לעשות את המנה. בא האורח הבא, השלישי, מצליח לעשות את זה עוד יותר מהר, בשמינית.
אני כבר מריח את מה שדיברנו עליו.
אחר כך 1:16.
זה הפרדוק של זנון הזה.
בדיוק, מסתבר.
בשעה.
שבשעה הוא מספיק את כל האוכל לכל האורחים.
יצא מרצע מן השק. רגע, אז זה נקרא פרדוקס של זנון, נכון? דיברת על אכילס והצר.
נכון, אכילס והצר זה באמת סיפור
של... שוב נזכיר למאזינים ולמאזינות, כשאני סוגר דלת, אז אני יכול לסגור אותה עד החצי, ואז חצי של חצי וחצי של חצי וחצי, ככה שהיא לעולם כביכול לא תהיה סגורה, בשאיפה לסגורה.
כן, אבל בסוף היא נסגרת, זה אכילס והצר, סיפור של זנון.
פתרת את עניין התזונה של האורחים.
שעה, סך הכל.
מה עם גנבת מגבות וברזים?
זה המלון האינסוף בטורקיה.
טורקיה, כן.
שלא נסתבך פה.
אוקיי, לא, חס וחלילה.
אליגוריה.
כמובן, הכל ברוח טובה. אנחנו מודים מעומק הלב למי שהיה כאן וריתק אותנו. סביב מושג האינסוף, דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה שהגעת, זה היה מרתק.
תודה.
ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. האורח שלנו הוא רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, המפיק בפועל והאורח בפועל, ועל הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, כפיים יוסף בעריכה. שרון לרנר היה גם על הביצוע הטכני ובחירת השירים, תודה רבה גם ליגאל שפירה, שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום הנחינה מכאן אודי. מיד אחרינו גואל פינטו עם תוכניתו גם כן תרבות. כן, בבקשה דוקטור סילבן.
אפשר לציין עם הצהרתו המפורסמת של בז שנות אור.
כן.
אלא אינסוף ומעבר לו.
למה אתה חותר? זה נשמע מפוצץ, אבל למה אתה חותר? סתם אמירה של Buzz Lightyear. תודה רבה, שיהיה לכם יום נעים ושקט. אנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה שנקדיש לניוטון. שווה להזין לנו מחר, להתראות ויום נעים.